הוא שיחק פורטנייט עם חבר, בלי חבר, הוא פצוץ באדרנלין, קורטיזול ודופמין. פצוץ. Mm-hmm. כי זה מה שהמשחק עושה, גם זה למה זה מענה. את אומרת לו, חמודי, 5 דקות, יאללה, אנחנו צריכים לצאת לסבתא. זאת אומרת, רגע, תני לי, בוא נריץ את זה אחורה. את רוצה לנתק אותו מהעולם המטורף, קורטיזול, אדרנלין וכל הדברים האלה, בעיקר אדרנלין ודופמין, ואת רוצה שהוא ינתק, ייכנס לאוטו, פשוט יישב מאחורה כמו איזה עציץ.
ועוד נוסעים לסבתא, כאילו, איזה מרגש, כמה זה...
יאללה, נגיד הוא מטורף על סבתא שלו, עדיין. איך, תסבירי לי איך זה, זה צניחה חופשית.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, המסך שבינינו, ארגון לוקחים אחריות, ששמנו לעצמנו באמת למטרה לשנות את המרחב שבין הורים לילדים, במדיה, למרחב חיובי, מרחב מצמיח, שבאמת אפשר להכניס לתוכו ערך ותוכן, ולהיזהר מהאתגרים. ואיתנו היום יעל מנשחר, יעל הקימה את האצטרובל הכחול, כמעט עשור בתחום, קרא אינספור מחקרים, מנגישה אותם על כל במה אפשרית, בטלוויזיה, בתקשורת, ברשתות חברתיות, פשוט בכל מקום. שלום יעל.
אהלן, איזה פתיח. אני כמו הגרטה של עולם הטכנולוגיה. אני ישות בספינה לקונגרס אם צריך, רק לעורר מודעות.
וואו, לגמרי, לגמרי. אז איך התגלגלת כאילו להתעסק בכל הנושא הזה?
האמת זה לא, בכלל בטעות, ועד עצם היום הזה בטעות. זה דיבוק, זה תחושה של ללכת לישון עם זה ולקום עם זה בבוקר. זה בחר בי, אני בכלל מעולם הקולנוע, תקשורת, במה, למדתי פסיכולוגיה ואני אוהבת את התחום של פסיכולוגיה, אבל לא ראיתי את זה בה כקריירה. אבל כשהתחלתי להסתובב במסדרונות האקדמיה, ולשאול את הקולגות למיניהם, תגידו, אתם מכירים את המחקרים האלה שלפני עשור, תחשוב.
וואו.
אתם מכירים את זה שזה עושה עצלות קוגניטיבית, שזה מייצר איזשהו כל מיני עיוותים להיפוקמפוס וזה? אף אחד. היו בודדים בארץ שידעו לתת לי תשובות, ביניהם פרופסור אמבורגר, יאיר אמבורגר מהבינתחומי, אבל זה הרגיש לי שאנחנו מאחור. ואז התחלתי לשאוב, כמו באר, מחקרים מחול, בעיקר מאוניברסיטת קליפורניה, שהיא פורצת דרך בתחום. אפילו יצרתי קשר עם דוקטור לארי רוזן, שמוביל את התחום הזה בארצות הברית. והבנתי שאין לי ברירה. once גיליתי מה מאחורי הדלת, אני לא יכולה לשמור את זה לעצמי. ומאז, אני חלום שלי שמישהו יגיד, זוז יצידה, I got this. כן. אני מהיום על זה.
נגמר האתגר, כולם יודעים, הכל בסדר.
תמשיכי יאללה בחייך, הכל בסדר. אבל זה לא, זה עדיין לא קרה.
להערכתך, מקומות שאת מגיעה, הם כאילו אומרים, כן, אנחנו כבר יודעים, מדברים על זה מלא, או שכאילו כל פעם מחדש את בעצם פותחת את הנושא, וכאילו יש תדהמה, ואנשים פתאום קולטים את האירוע.
אני חושבת שהיום, ספציפית, שאנחנו כבר, זה נושא יחסית מדובר גם בחדשות, אז כן, יש להם תחושה שהם כבר יודעים, כי אני עושה גם שאלונים הרבה פעמים לפני בזום, כשאני מרצה בזום, אני עושה כזה, תנו לי רק על כמה שאלות. עכשיו, תשמע, זה סטטיסטיקה מטורפת, 300 איש בשידור, עונים לי על שאלה כמו, כמה אתה מרגיש שאתה על זה? שאתה יודע פחות או יותר מהטכנולוגיה הזאת. יופי. ואז אני מלמדת אותם, ואז אני שואלת, כמה הצלחתי לחדש לך? הנתונים הם mind-blowing. כאילו הנתונים, מדברת לך על 80-90%, זה סטטיסטיקות משוגעות, כמה הצלחתי לחדש לאנשים.
וואו.
אז לא, אז שאלתך, הם חושבים שהם יודעים?
זה הכי מסוכן אולי, שאתה חושב שאתה יודע.
זה הכי מסוכן.
זה נראה לך שהכל בסדר, יש לי איזה, קניתי איזה מכשיר, הוא נראה לי בסדר, לילד שלי והכל בסדר, ואז אתה פתאום מגלה
אנחנו בדיוק בנקודה הזאת, אנחנו באיזושהי נקודה, יש לה גם המון גרפים של שינויים חברתיים, ובו זה לא הפעם הראשונה שקורה משהו באנושות, שאנחנו בטירוף של צריכה על משהו, נגיד מזון תעשייתי, מזון מהיר בפרט, ואז יש בזה שומן טרנס, יש בזה המון סיבים, זה בכלל לא מזון, זה רק תוספים, בעיה, אוביסיטי, סוכרת, תקפי לב, מעניין, טוב, נשנה את הצריכה. אז זה לא פעם ראשונה שזה קורה, ואנחנו עכשיו, באחריות מלאה, אני אומר לך את זה, נמצאים בדיוק בנקודה שאנחנו חייבים לקחת את הימינה. אנחנו חייבים להפסיק ללכת ישר, ואני מרגיש, כמו שאמרתי, האחריות היא עליי ועל שותפים לדרך.
מדהים, מדהים, מדהים. האמת שגם אנחנו באמת לוקחים אחריות כל מקום שאנחנו באמת מגיעים, ומדברים על זה, בתי ספר יסודיים ותיכונים והכל, וקהילות, צוותים חינוכיים, באמת כן. הפערים, בעיקר הפערים הבינדוריים הם משמעותיים.
ו... מאוד.
הייתי שמח לשאול אותך כאילו, דיברנו קודם על הילד שלך בן 10, חזר מהבית ספר, לא חזר, יש לו טלפון, אין לו טלפון.
היה פה אקשן לפני שהתחלנו להקליט.
אז מה את עושה באמת בחיים הפרטיים שלך עם זה, שיש לך ילד בן 10, אני מאמין שלחברים שלו...
כולם יש, כבר מכיתה ב', האמת, פה בהוד השרון, זה הגיל הממוצע, מכיתה ב'.
בכל הארץ.
אוקיי, זה נכון, ניסיתי לתת קרדיט לעיר שלי, אבל ברמת השרון הורידו אותנו כבר לכיתה א', מהנתונים שעולים. ואצלי בבית זה הלכה למעשה, כלומר, אני לא, הדבר הכי רחוק מסטנדר הולך יחף. הבן שלי, הוא גם לפעמים מתראיין על זה שמבקשים ממנו, הוא אוהב לספר על זה, אין לו סמארטפון, הוא היחיד בכיתה כבר שנתיים שאין לו, יש לו סמארט וואץ' שהוא קיבל כבר בכיתה ב', שזה טלפון חכם לילדים, מעט מאוד פונקציות, אבל בעיקר אני יכולה לדעת איפה הוא, מה צריך בגיל כזה, נכון?
לגמרי.
היום הוא פשוט לא לקח את השעון, רצה הגורל והוא גם... נעלם לנו. טוב, בכל מקרה, אבל אחרי שהוא הגיע ג' סוף ג' כבר הרגשתי את הלחץ שחברים קובעים בוואטסאפ להיפגש במגרש, והוא יודע על זה רק בדיעבד. הרגשתי. אמרתי לו, תקשיב, אתה מוכן לשלב הבא. יודע מה השלב הבא? אחרי בן... אני נעשה פה קצת חידה להפעיל את הקהל, כן?
קדימה. מהצופים שלנו יודעים, אז אשמח שזה, אני לא מצליח לה... אוקיי,
יש לך שעון חכם.
כן.
מה הדבר הבא שהוא יכול לקבל? קח ניחוש פרוע.
סמארטפון הוא לא יקבל. אז מה הוא יקבל?
טלפון מגירה.
אוקיי, אוקיי, זה נשמע מעניין, מה זה אומר?
אז זה עוד טלפון שזה דודה נתנה לך, שהוא לא מי יודע מה, ועוד טלפון שאנחנו קנינו מחול ב-400 שקלים, טלפון שזז מאוד לאט, אבל טלפון שפשוט שוכב במגירה קבועה בבית, מחובר למתן, תמיד, ואז הוא פשוט, כשהוא רוצה לקבוע עם חברים, הוא מוציא את הטלפון, מסתכל אם הם קבעו במגרש, רושם יאללה גם אני בא, ועוד כמה שטויות, ואז מחזיר את הטלפון למגירה, שם את השעון, ויוצא למגרש.
וואו.
סיים במגרש, חוזר הביתה.
אני אשמח, את יודעת, זה ככה, באמת אנחנו בסוגיה, ואת מאוד מבינה, אני כאילו... אני לא יודע אם אפשר להעביר את זה בחוויה של פודקאסט, אבל כאילו כשאני מדבר איתך, אני כאילו מרגיש שמאחרו כל מילה שלך באמת זה כאילו מבוסס, זה יושב לך טוב. את לא מתנצלת על זה, אבל סתם שהצופים שלנו בבית, לקבל החלטה בתור הורים, לא לתת טלפון, כולם נותנים, או שיש איזה לחץ, למה תשכנעי אותנו? כאילו, למה זה כל כך חשוב לדחות את הגיל של הסמארטפון, שהטלפון הראשון יהיה באמת טלפון פשוט? למה לא פשוט תתת, לזרום כאילו?
תראה, אחרי שקראתי כל כך הרבה, אני כאילו אומרת, אני לא מבינה את השאלה. כי אומרים לי, נגיד חברה תבוא ותגיד לי, יאללה, פה ביישוב, וכל הילדים חוצים כבר בכיתה א' את הכביש. כאילו, תשחררי. ואני האמא שלא משחררת. אז אני, מי המשוגע? אני, שאני יאללה, לא משחררת פה בעיר מושב כזה, הם גרים, שאני לא משחררת, ואני אומרת, לא, אני בגיל 9 אתן לו, כי מומחים אמרו, כי זה החוק, או... איך היית מסתכל עליי בסיטואציה כזאת? היום אנחנו בדיוק באותו מקום. יש המלצות של ארגון בריאות עולמי. עכשיו, לא תגידו, לא יודעת, איגוד הבריאות של נתניה, המליץ שלא נזלזלת, אבל זה עולמי. והם מוצאים את זה כל פעם, שנה אחרי שנה חידודים, מגיל 14, כי אז יש הבשלה קוגניטיבית שמאפשרת למוח להתמודד עם המורכבות של סמארטפון. כמו שאנשים שואלים אותי, אתה יודע שיש מדינות בדקתי. במערב טקסס, או כל מיני מקומות הזויים, כאילו, טוב, הזויים, זה הייתה ביקורתי, חורים.
אוקיי.
שהם נותנים לילדים כבר לנהוג מגיל 14. גם בפרזורה הבדורית, אגב.
כן.
יופי, הם משוגעים, או שאנחנו יקים כאלה בוצים, שסתם קבעו פה חוקים וכולם מעללים אותם? שאלה, לא? אז לדעתי, יש המלצות, אני, אחרי שראיתי את האור, אני לא יכולה לחזור אחורה, ראיתי את ההמלצות, אני יודעת על מה הן מבוססות, עכשיו אני עוזרת לחבריי להבין את זה. אני לא מכירה אגב מישהו אחד,
כן.
סביבי, לא יצא לי לפגוש עדיין בן אדם, שכן נתן את הסמארטפון מתחת לגיל 12 וכו', ולא, היה מעדיף שזה לא יהיה המצב. הם פשוט נותנים את זה.
זאת אומרת, זה לא בחירה, זה נובע
אילוץ.
מלחץ חברתי, כן. זה נובע מאיזשהו משהו כזה שהוא לא עד הסוף ברור, והאמת שאת אומרת שאת לא יכולה לחזור אחורה, גם הם לא יכולים לחזור אחורה. זאת אומרת, לא. אחרי שנתת טלפון חכם,
קשה,
לילד קשה. בכיתה א', בכיתה ב', עכשיו תבוא אליו בכיתה א' ותגיד כן. לו...
אז תראה, בוא נעשה את זה פשוט. אז אני אומרת, זה מה שאני פוגשת הורים בשטח, אני אומרת להם, תראו, אני לא מדריכת הורים. אני בעצמי, יש לי שתי מדריכות הורים עליי. זאת אומרת, שיהיה ברור. אני לא מטיפה לכם, אני לא מטיפה לכם איך להיות הורים. אני דבר, מבינה רק בדבר אחד, וזה טכנולוגיה. ואז אני באה ואומרת, אם החלטתם מאיזושהי סיבה, לתת כבר קורקינט חשמלי, אופניים, מכונית, לפני הגיל שמומלץ או מותר, אז תוסיפו תוספים, למשל, אם ילד נוהג בגיל 16, אז עד גיל 18 מלווה. אין מצב שהוא נוסע בלי רכב. כל מיני דברים כאלה, או יש, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל מכוניות היום החדשות, אתה יכול לעקוב אחרי המהירות. אז אם הוא עובר נגיד את המאה, והוא בתקופה שהוא רק קיבל רישיון, אתה מקבל על זה הודעה. אז עוד יותר, ממש במרכאות לחנוק את הילד עם הגנות. ואם הוא מגיע גיל 14, תשחררו. סלמת, אני מקווה שהוא למד משהו. תנו לו לחיות.
זאת אומרת, מה שאני גם מהפעילות שלכם בעיצובה לכחול, הרבה אני מקבל שיש דברים שאנחנו יכולים לעשות באמצעות הטכנולוגיה,
כן.
כדי בעצם כן. לשלוט בשימוש הטכנולוגי
רגע,
שלנו.
רגע, יש איזה שם, למה ככה?
איך קוראים לזה?
Tech for Tech.
אוקיי, אוקיי.
Technology for Technology, וזה החלק הכי כיף בטכנולוגיה. אנחנו אוהבים אותה ומפחדים מנה, רגשות מעורבים. בסוף יש המון דברים בטכנולוגיה שיכולים להשביח לנו את החיים, לשבח אותם, להפוך אותם לקלים יותר. אני בזכות הטכנולוגיה, אני אספר לך אפילו סקופ. אחד הדברים האחרונים שאני מדברת עליהם בהרצאות, זה שהטכנולוגיה יכולה להאיר את עינינו לבעיה אצל הילד. אני לא רוצה להזכיר פה ממש כתבות שעלו לאחרונה לילדים, לא עלינו שמתאבדים בגלל חרם, מדיות חברתיות. אבל בזכות הכלי, הסמארטפון, כבר נתתם לו בגיל 12-11 סמארטפון, הסמארטפון והפלייסטיישן יכולים להראות לכם שיש מצוקה. אז זה הזדמנות.
איך
זה משהו שפעם לא היה.
איך רואים
למשל,
את זה?
למשל, יש כל מיני, זה נתן כמה דוגמאות, איך הילד שהוא עוזב את המכשיר, עכשיו, קפצו פה אנשים שמקשיבים לנו, איזו שאלה טיפשית, הוא ברור שהוא עוזב בבסה ובכעס וב... קודם כל, אני לא יודעת מאיפה אתם מביאים את הנתון הזה, זה גם לא אחראי לענות ככה, זה לא נכון. יש המון, המון מחקר סביב איך ילדים מתנתקים מהסמארטפון שלהם או מהאקסבוקס. ילד שהוא בבריאות נפשית תקינה, שאין חרדה, דיכאון או חרם באוויר, לא יהיה לו בעיה להתנתק. אם עשיתם את זה, חמודי, 5 דקות, אנחנו צריכים לצאת, תסיים את האקסבוקס. כל מיני דברים כאלה. כמובן, אני מחסירה פה כמה כוכביות, האם את צריכה גם להבין, האם הוא בדיוק התחיל משחק, והוא נכנס כקבוצה, ואז אם הוא פורש, הוא מפיל את הקבוצה שלו, ואז הוא הכניס אותו יומיים. בסדר, אני שמה את זה רגע בצד. יש פה שיקולים.
אבל אפשר לדעת לפי זה.
נכון. אז בהנחה שעשיתם, שוב, יש כל מיני הוראות של איך, אני קוראת לזה מדרגות דופמין, איך לגרום לילד להתנתק ברוך מהסמארטפון ומהאקסבוקס, אבל אם הוא יתנתק, ואחרי זה הוא... הוא כועס, וזה בסדר גיל ההתבגרות, בסדר הכל, זה לא אמור לקרות. וזה מסמן לכם שיש בעיה. לא יודעת אם פסיכיאטר עכשיו דחוף, אמבולנס וזה, אבל יש בעיה.
בעיה שלא קשורה למדיה.
לא קשורה למדיה. אם לילד אין חסך של דופמין בריא, דופמין תקין, דופמין שמשתחרר בצורה תקינה, ויש בריאות רגשית והכל, אז גם אם הוא עכשיו היה רוצה להמשיך לשחק והוא מתנתק, אז אולי הוא יחס אחרי דקה, שתיים, זה אמור להסתיים. לא הסתיים, אבא יקר, שים לב, יכול להיות פה שזכית, אני באמת אומרת לך את זה, אני אפתח איתך פה משהו שלא עשיתי באף רעיון אחר, אח שלי, שאני הייתי קטנה, אח שלי התאבד, מאותם סיבות,
וואו.
של
חברתיות.
סוג של, כן, ואני יודעת בוודאות, שאם היה מדיה חברתית והמודעות שעומדת להיכנס עכשיו למוח של כולכם, היה אפשרות לראות את זה, אז תדעו לטכנולוגיה שמאפשרת לכם להציף דברים שהם פעם היו שקופים לנו.
וואו, וואו,
זה טוויסט של הטוויסט של הטוויסט.
לגמרי, לגמרי. האמת שלא, לא ציפיתי באמת לשמוע את זה ממך.
אני גם לא ציפיתי להגיד את זה, אבל זה הרגיש לי
כזה. לא, זה חזק מאוד, זה באמת חזק מאוד. הדברים האלה גם, באמת אתה יכול לנתח הרבה פעמים שאתה נסחף במדיה, או ילד נסחף במדיה, לאן הוא נסחף, לאיזה מקום.
ולמה? תקשיבו, ילד, אני באמת אמרתי את זה עשרות פעמים, גם בתקשורת, וסופר נני הייתה לידי שאמרתי את זה, ואני מוכנה לעמוד על גג עזריאלי ולצרוח את זה. ילד בריא רגשית לא אמור לקבל סיפוק ממדיה חברתית ואקסבוקס לאורך טווח זמן ארוך, שזה אומר, לא יודעת, הוא יום שלם כבר עם האקסבוקס. זה ככה די נפוץ, היא אומרת לי האמא. יופי, יש לנו בעיה. בוא נבדוק אותה. ילד בריא רגשית לא אמור להיות במצב כזה.
וואו, טוב, אני אמרת פה כמה מילים תוך כדי הדיבור, שאני הייתי שמח שתסבירי לנו אותה, מה זה אומר? אמרת הפרשת דופמין תקינה,
כן,
אמרת הפרשת דופמין לא תקינה, ודיברת על משהו שהוא מאוד מעניין, שזה מדרגות דופמין, איך כן. אני מנתק אותו פה מהאירוע, זה אני כאילו, תדעת, אנחנו מדברים על דופמין בהמון הקשרים, וסתם, דייקי אותנו, מה זה אומר?
תראה,
מה...
אגב, איזה ספר יש פה ממש לידינו, דופמין ניישן, שכתבה וואו. אנה למבק, שהיא בעצם דוקטור שלקחה עצמם באמת לחקור את הדופמין, וכמה כבר חוקרים את הנרוטרנסמיטר, ההורמון הזה, שהוא מתנהג כמו הורמון, הוא מסקרן את עולם המדע, יודעים עליו המון, אבל עדיין הוא מסתורי. אז קחו אותי ברבון מוגבל, אני מספרת לכם מה שאני יודעת.
אני גם רוצה להגיד למי ששומע אותנו, באמת היתרון, אני חושב שמה שאת מביאה לשדה, זה הסברים פשוטים שאנחנו יכולים להבין, כאילו, את הספר הזה, לא בטוח שאם אנחנו נפתח אותו, אנחנו נבין משהו, אלפו באנגלית, גם אחרי שנתרגם אותו, כל מיני מילים מסובכות על המוח, תכלס, מה זה אומר?
יש, גם אם אתה לא שומע עכשיו חזאות, אתה אומר, מה הטמפרטורה מחר? זה פחות משנה לך בקצה, איך הם הגיעו לזה שזה 21, ושיהיה עננות של 30% סיכוי לגשם. זה לא משנה אותך, אתה צרכן קצה, ככה אני מתייחס לקהל שלי. אני אומרת להם, בסוף דופמין זה הורמון עונג, הוא יכול להתחפש, הוא יכול להיות מזויף, הוא לא באמת, אין עכשיו חוקר מקשיב לשידור, מתעלף לתוך עצמו, אין דבר כזה דופמין מזויף, אבל יהיה לכם יותר קל להבין את זה ככה. לא, לפעמים כזה אנשים כותבים לי, שמעתי את השידור ורציתי רק לחדד. מה כן. אתה אומר? בוא לשיעור פרטי, נשמע, אני אסביר לך מה זה דופמין, אל תסבירו לי, אני מפשטת לקהל, בסדר? מעכשיו.
קדימה.
דופמין, שהוא משתחרר, אנחנו מרגישים עונג. אממה, כל מיני סמים, אלכוהול, מדיה חברתית, אקסבוקס, באותה נשימה, גורמים לנו לשחרור אקסטרה של דופמין, שזה מצוין. אם יש לך עכשיו יום קשוח, ואתה רוצה בערב ככה, חד פעמי, איזה כוסית יין, אולי שישי בערב, ככה, למה לא? מה, באמת, למה לא? העניין הוא שרגע, רגע, רגע, פעם ב... או כל ערב אתה עושה את זה. רגע, רגע, רגע. אתה בדיקי קצת, נפרט עכשיו מחברה, ובגלל זה כל ערב אתה שותה? יש לנו בעיה. הבעיה היא שאם נוצר לך בור בחיים, בור רגשי, בגלל שפיתרו אותך מעבודה, חברה נפרדה ממך, לא משנה מה, ואתה ממלא אותו עם דופמין, אתה מרחיב את הבור הזה עוד, ועוד דופמין הוא מסוכן, כמו מים כזה שחודרים לחול, ועוד יותר מרחיב את הבור. זה בעיה. ואז נוצרת לנו תלות, ומדיה חברתית על כל היבטיה, וגם אקסבוקסים למיניהם, ויש לי את שניהם פה לידי, גם אקסבוקס, הם עושים את זה. אז הרבה פעמים אנשים אומרים, נכנסים אליי הבית, אומרים, אתן את לילד שלך אקסבוקס? מה זה אקסבוקס? יש לי גם את ה-VR. אתה יודע מה זה ה-VR?
שקפיים. כן, וואו.
יש פה הכל.
מעניין.
בבקשה. אז אני אומרת להם, כן. אני אתן לו את זה, כל עוד אני רואה שאנחנו בשגרה, לא מזמן, היה זה שהוא משבר בבית ספר, ממש, משבר חברתי כזה, שהוא לא היה בקבוצה, שהוא רצה להיות, ובתקופה כזאת שאני רואה, אני רואה שילד מצוברח, נראה לך שאני אתן לו להתקרב לאקסבוקס? ואני שואל את עצמי, עכשיו אני אסתכל עליי, כמה מההורים שמקשיבים לנו, עושים את השיקולים האלה, של עכשיו הילד שלי בתקופה לא טובה, ואני אעשה הכל כדי... לעזור לו למצוא חלופות, רק שלא יתקרב לאלכוהול, סמים, אקסבוקס, מדיה חברתית. לא הרבה.
לא, זה מדהים מה שאת אומרת, כי באמת המיקוד היום ההורי, אפרופו המלצות ודברים, זה אוקיי.
כמה זמן?
בוא נתמקד בזמן. הזמן הוא, הזמן הוא המלך. כל יום שעה, כל יום שעתיים, והכל בסדר.
נכון.
ואם בשעתיים האלה, זה שעתיים שעל ההיסטור ואין לי מושג, וזה עכשיו מלא לו איזה בור, או שזה שעתיים שזה בכיף, וזה עם חברים, וזה באינטראקטיבי, ובאמת ההבחנות האלה, זה משהו שהוא הרבה יותר חשוב מהזמן מסך.
אנחנו לא מתעסקים פה במחקר של ההסטובה, אנחנו לא מתעסקים בכלל עם הנושא של זמן, זה אפילו בדיחה בהרצאות שלי של ההורים, אני אומרת להם, מה השאלה שהכי הייתם רוצים לשאול אותי, מתוך כל השאלות האלה, ואני נתת להם רשימה ענקית.
כן.
ואני אוספת מראש, כמו סושארט כזה, מה התשובה שאני חושבת שהם יגידו. וזה עובד כל פעם. מקום ראשון, כמה זמן מסך מותר הוא עושה. עכשיו, כאימא, אני מבינה את זה, אל תאכלו לי את הראש עכשיו. תגידו לי, כמה פעמים סנדוויץ' שוקולד אני יכולה לתת לו בבוקר? יאללה, בוא נתקדם, אל תאכיל אותי. אבל לצערי, זה כמו שאמרת, לא רלוונטי. אם הוא בא הביתה עכשיו, ועכשיו הוא נותן 3 שעות מסך, אחרי ששבוע שלם הוא לא נגע. אבל זה 3 שעות רגע לפני השינה, ממש השעות האחרונות של הערות, אז זה בעיה. או לחילופין, הוא רואה משהו רגוע יחסית בטלוויזיה, או איזה סרט עם מלא אקשן והכל. אז זה בעיה אם זה סרט אקשן, רגע לפני שינה. תבין, זה גם מה במסך, ואיך המצב הרגשי שלו, יש פה המון שאלות.
ומה קרה רגע לפני מחוץ למסך?
כן, יש פה, אז אני מפשטת את זה להורים. אז אמרת, אז קודם כל אני מסבירה להם בצורה הכי פשטנית שאפשר, דופמין זה סוכר. יש לנו גם את אדרנלין שזה כמו שומן, סליחה, קורטיזול שזה כמו שומן, ופחממה שזה אדרנלין, ואני לא יודעת אם זה פוגש אותך, אבל אותנו נשים זה פוגש מאוד, פחממות, שומן וסוכר, זה משהו שאנחנו רוצים לפקח עליו.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי. אז אוקיי, אז ככה אני אומרת להם, אדרנלין, דופמין וקורטיזול, אלו הורמונים שלא משתחררים מהביס של העוגה, כמו שאמרתי, הם משתחררים מהעיניים. מה אתה רואה? במסך. ואז אני אומרת להם, תראו, מה זה מדרגות דופמין? הילד עכשיו צפה בתוכן מעורר. עכשיו גם, שוב, בקורסים של אסטרובל וזה, זה כבר יותר מעמיק, אני מסבירה להם, איך אתה יכול לדעת אם התוכן מעורר או לא? אז אני אומרה להם צבעים, חיתוכי מסך, מהירות, דמויות מצוירות או אמיתיות, כל מיני אלמנטים. ואז היום תזונאיות, יש לנו פה, אנחנו מכשירות תזונאיות לצריכה דיגיטלית. אחד הדברים, אני עובדת עם דוקטור ליאת יקיר, שהיא דמות בפני עצמה, היא חוקרת רגשות אבולוציונים. מדהימה, מדהימה, מדהימה. אין, אין, אין. והיא תמיד אומרת לי, תנסי קודם כל ללכת על מזון. פה אנחנו נצייר ציור ואתם תאכלו את הלב שאתם לא רואים את זה. יש את המדרגות, תדמיינו 3 מדרגות, אני מדברת עכשיו על המדרגה העליונה ביותר, זה המשחק. והמדרגה התחתונה ביותר, זה אני נוסע באוטו עם אמא שלי לסבתא. והמדרגה האמצעית, מזון. זה נגיד דוגמה למדרגת ביניים. סיים את המשחק, תנו לו משהו שהוא אוהב. לא דווקא ממתק אגב, אבל אפשר. תנו לו איזה משהו שהוא אוהב. פיתה עם משהו שהוא אוהב, ואז הוא יאכל את זה, זה ירקח את הצניחה החופשית של הדופמין, שכמו נפילת סוכר, שתהיה לו מיד איך שהוא עוזב את המשחק. זה דוגמה אחת.
וואו. אז אוקיי, אני רוצה להגיד שאלה על זה.
יאללה.
דבר ראשון זה מהמם, זה מהמם וזה מחדש, וזה מחדש גם לי. טוב, הבת שלי הכי גדולה בת 4, אז עוד לא אני
עוד אתה עוד בגן עדן, בבקשה.
כן, כן.
כן.
גם יש לי עד עכשיו רק 3 בנות, עוד לי בנים, אני בסדר, אני בסדר.
לא, אז אל תפתח חדשות ביומיים הקרובים, כי הולך להיות הרבה הרבה כתבות עכשיו, שהתראיינתי אליהם, אני לא יופיע בכתבה, אני עוזרת בתחקירים, אבל טוב, אני אספר לך אחרי.
טוב.
אני אעשה לו לאבא קצת, כן.
אז המדרגות האלה זה מהמם. עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, אם הילד שלי בבריאות רגשית, למה הוא צריך מדרגות? כל טוב, הוא מאוזן, הוא אחלה גבר.
כן, כי זה לא משנה. שאלה מצוינת, אם אתה, זה בכלל לא משנה אם אתה בן אדם שמתאמן, שומר על תזונה, ואתה באמת, בריאות רגשית, בריאות גופנית, הכל. בסוף, אחרי שאתה תבוא אליי ונחגוג לי יום הולדת, נחתוך עוגה ואתה תאכל יותר מדי מהעוגה, אתה בן אדם, ויהיו לזה השלכות. כלומר, זה תגובה ביולוגית, בלי קשר עוד להיבט הרגשי. אנחנו עוזבים משהו שהיה בו הרבה הרבה סוכר, למשהו שהוא יש בו אפס. טוב, בעולם התזונה זה פחות מדויק, אבל בעולם הדופמין זה...
כן.
תן לך תחושה של דאון.
זה כמו עכשיו לשחק כדורגל עכשיו 90 דקות, ואז פשוט לך לישון, אתה לא יכול, אתה
כמעט, כמעט, זה אז בדיוק, אנחנו רוצים לתת פורקן לאדרנלין, אף אחד, אבל אף אחד לא רוצה להיכנס למיטה עם אדרנלין, זה ייקח לך שעות להירדם, וגם אם תירדם, השינה לא תהיה טובה.
וואו.
אז אחרי משחק כדורגל, כדאי שתעשה את זה מקלחת, תוכל משהו, אולי תקרא ספר, ואז תיכנס, כן? זה מדרגות. בול! וזה יושב לאנשים על common sense. כל מה שאני אומרת, אני לא באה ומחדשת ישר, אני אומרת, מכירים את זה, מכירים את זה, ומכירים שזה ככה וככה? אוקיי. אז זה בדיוק אותו דבר, רק שככה וככה. ואז אמורים, אוקיי, הבנתי.
טוב, אז תראי, אני אגיד לך את האמת, כאילו, אנחנו איפשהו עכשיו אמצע סוף, ומאוד כיף פה. אני באמת רוצה לשאול, אבל שאלה שכאילו תמיד קשה לשאול אותה, אבל אני חייב לעבור עליה. כאילו, לדבר על ילדים, זה באמת החלק הכי קל. כאילו, טוב, הילדים, יש להם בעיות, עם המסכים וכל בסדר. אבל תמיד אני אומר לעצמי, אוקיי, בוא נרים את זה לשלב הבא, ומה איתנו? כאילו, הורים, ואנשים עובדים. ואנחנו שעות, בוא, אני פה במשרד שלך, יש פה איזה 7 מחשבים, או משהו כזה מסכים. וגם אנחנו כל היום כאילו מול מסכים. אז כאילו, איך אני יכול, סתם בתור בן אדם עובד, אני כל הזמן מרגיש, אני עושה משהו חשוב, והכל בסדר, וכאילו, אני מרגיש על עצמי לפעמים, שרק בדיעבד, איזה פתאום יומיים אחרי, נופל לי תובנה, אני אומר, וואי, שילמתי מחיר. כאילו, הייתי בוואטסאפ, היה לי וובינר, היה חשוב, התעסקתי.
חרטה.
ואני אומר, וואי, אבל הבת שלי, היא כאילו, לא, פספסתי את ה... לא יודע, הלבשתי אותה, והייתי בטלפון, כאילו, וכל ה... וזה בא אליי רק אחרי הרבה זמן. אז בעצם השאלה שלי פה היא, א' כל, איזה כאלה מחירים את פוגשת, כאילו, באמת בעבודה שלך עם מבוגרים, ובאמת, מה אנחנו באמת יכולים לעשות כדי לשפר את המצב שלנו?
כן.
כי אני חושב שהוא גם לא טוב. כאילו, הילדים בבעיה, אבל אנחנו בבעיה עוד יותר גדולה.
כן.
קצת דיברנו על זה בהתחלה, שאתה בטוח שאתה בסדר, ואצלו הבעיה, אבל בעצם, כאילו, לי בעצמי, כאילו, האצבע מופנית אליי.
בדיוק עיתון מעריב פרסם אתמול ידיעה על מחקר, ידיעה בלעדית על מחקר שפה על ישראלים, שמראה שהשחיקה פה היא כבר הרבה מעבר לכותרת. זה כבר מורגש, יקירתי שהציינת מקודם דוקטור ליאת יקיר, שניסתה לרוץ לכנסת בהיבט הזה כדי לזעוק את החדשות הבאות. ואני חייבת שתשמעו את זה, זה לא עוד כותרת ג'וסית, אין לי אינטרס להגיד לכם, זה סתם. סיימנו עם מגפת הקורונה, תודה עליה, מקווה שלא נשמע יותר עליה לעולם, אבל אין לנו זמן לקחת אוויר, כי הנתונים מראים שהמגפה החדשה כבר פה, והיא נקראת מגפת סטרס. זה שאנחנו מייצרים מתח, ongoing, אנחנו פשוט חולים בסטרס, סטרס היום, אם אתה נדבקת בסטרס, אגב, סטרס זה גם מדבק. אתה יודע את זה, אם נגיד עכשיו תעבודי ליד מישהו במשרד והוא כל זמן עצבני, זה ישפיע עליך.
נכון.
וזה בעיקר מדבק את הילדים שלנו, אגב. יש לנו המון ילדים שחווים חרדה, ולקח המון זמן להבין, זה בגלל המסכים, ואז גילו שדווקא המשתנה הדומיננטי יותר זה ההורים. כי הולכים ומראיינים את ההורים שלהם, ומגדים שרואים שההורים בהמון סטרס. אז הילדים בסטרס ולא עוול בחפה. ואז אתה אומר, אבל יאל, מה לעשות? זה הקדמה, מה, לא להשתמש עכשיו במחשב? אני אמרתי את זה. אני מנהלת עם עצמי מונולוג, כמה שאתה בסדר עם הדמויות, אתה עוקב. אני, כמו שציינת פה, כל המשרד פה זה 200 מסכים, ועוד הם לקחו חלק איתם לחדר השני, כדי לפנות לנו פה מקום. אנחנו הרבה מול מסכים, אבל זה שפע מנוהל. קיבלנו לידינו שפע חיובי, של יכולת לתקשר ולעבוד בשתי עבודות. וואו, מדהים. צריך לנהל את זה. ואני אתן לך דוגמאות. זה מה שאנשים אוהבים בסוף. איך אתם יכולים קצת צעדים קטנים למנוע את ההחמרה של הסטרס, או למנוע בכלל שיהיה לכם את המגפה? קודם כל, נתחיל מדבר פשוט ובסיסי שנקרא טק ברייק. מישהי פה במשרד בדרך כלל צועקת, טק ברייק, שזה אומר טכנולוגי ברייק. זה אומר שעברו את זה 40 דקות, לפעמים 50, לפעמים אנחנו נסחפות וזה שעה. ואז כל אחת כזה עוד מסיימת כזה את המשפט האחרון במקלדת, הן קמות, אחת הולכת, יושבת שם בחצר, על הנדה, בדרך כלל הדר, עם עצמה.
איזה כיף.
או שהיא עושה שיחת טלפון, אבל בסדר, היא מסתכלת על ירוק, היא לא על מסך. אני תמיד אנצל את זה להכי משהו לשתות. עדן כל פעם מוכרת משהו אחר. בקיצור, זה טק, גם הילדים שלי, הם יודעים, אם עכשיו אומרים, משחק אפילו משחקי 90s על המחשב, סבבה, אנחנו קוראים זה כאילו תזונה בריאה. מותר לו כמה שהוא רוצה מזה, כי זה באמת, אין בזה כמעט פגיעות.
כי זה משחקי רשת, זה משחקים.
כן, זה כאילו משחק, ממש אינפנטילי כזה, של שנות ה-90 כזה, שרואים ציפור, אף, 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 ויורדת, אף, אף, אף. יאללה, תפעלי לו, תשחק כמה שאתה רוצה, נסיך פרסי, יאללה, יאללה, עד 12 בלילה. אבל אני אומרת לו, טק ברייק. אני צועקת לו מהסלון. אומרי לי, טק ברייק. הוא מיד עוזב את המחשב. באמת, מיד. יש לנו פעם באיזשהו, אני צריכה לתלוש אותו, אבל הוא עוזב את המחשב, עוזב את הטלוויזיה, מה שזה לא יהיה. הולך לשירותים, שמוזג לעצמו כוס מים. לא אכפת לי מה הוא עושה, זה לא מעניין אותי בכלל. מוצא את עצמו, חוזר, אומר, נגמר לי הטק ברק, לפעמים הוא מחליט לבד וחוזר.
למה זה, מה זה עוזר?
כי אתה מכיר את זה שאתה, נגיד אנחנו נעבור למשרד שבו יש בופה, בוקר, גוגל. בוקר, צהריים וערב מגישים לך אוכל. אתה יודע, אם אתה מתיישב עכשיו אוכל, כל מה מביאים לך לשולחן עוד אוכל, עוד כמו תנדור ליברה, זה נקרא בספרדית, אוכלים בלי הפסקה.
כן.
אז יש סיכוי שאתה תגיע למצב של שיט, אכלתי יותר מדי. כואבתי הבטן, או שאחרי זה אתה עייף בעבודה, יש את הנקודה הזאת. בגלל זה, אומרים גם בתזונה, תעשה רגע הפסקה, בינך לבין הכינוח, זה אגב מסורת, ללחכות עם הכינוח. Mm-hmm. אולי יספיק לך כפית, אבל אם יביאו לך את הכינוח צמוד לאוכל, יש יותר סיכוי שתאכל את כל העוגה. ממש. אותו דבר עם טכנולוגיה. לפעמים אומרי, או גיא, הם לא חוזרים למסך אחרי הטק ברייק. גם אתה. גם אתה. אתה לא בהכרח תחזור. פתאום אתה תגיד, טוב, אין לי כוח יותר למחשב. מה יש לי איזה משימה אחרת שאני יכול לעשות, שהיא לא קשורה למחשב. אתה מסתכל, אתה תמצא לפעמים.
וואו.
המוח יגיד לך, די. יש ימים שהמוח לא יכול 8 שעות.
זאת אומרת, בעצם בלי הטק ברק הזה, מאוד מאוד קשה לנו לעשות איזשהו שיקול דעת פנימי, כשאתה בפנים ולעצור, אתה צריך שלפעמים כאילו מישהו מבחוץ, או איזשהו התנאיה שיש לך עם עצמך, בוא ניקח הפסקה. האמת שזה מסתדר עם כל השיח שיש היום עם מהפכת הקשב, וכל המסכי השן, וכל זה שכאילו...
לשים טיימר כדי לשים הגבלות על המדיה
החברתית? לא, שהמפתחים, הם אומרים לך, תשמע, אנחנו הורדנו את היכולת שלך באמת להפסיק. אתה לא באמת יכול להפסיק, זה לא כמו עיתון. יהיה לך עוד פוסט ועוד פוסט ועוד כתבה, ואם אתה באתר חדשות, שים לך למטה את הדברים הכי מעצבנים שאתה חייב לחוץ עליהם,
זה כמו לחוץ על ספינת נופש שמגישה לך נונסטופ אוכל, כאילו, אתה יודע, הם עושים את שלהם, הם רוצים לתת לך את המקסימום בחוויה. אתה צריך להיות צרכן חכם. השאלה אם אתה צרכן חכם. זה טכניקה אחת, אני לא אוהבת טיפים. זה טכניקות שמבוססות על מחקר שאומר אנחנו בעומס קוגניטיבי, שהמוח, כמו לחץ של מים כזה, אתה יודע, שכל הזמן אתה נמצא באזור האדום, וכל הזמן יש לחץ על הפרנטל קורטקסט וזה, אתה מרגיש סטרס, קורטיזול משתחרר מיותר את הכליה בכמויות מסחריות, ואתה מגיע הביתה, שקיף את הילדים משום, וגם זה לא תמיד עובר חלק, מתיישב ועושה מה? מה אנשים, עזוב אתה, מה אנשים עושים אחרי שהם
לא,
משקיעים?
לא, אני, מה?
יאללה, נוציא אותך, קדימה,
יאללה. מוציא את הוואטסאפ, מה, רואה מה קורה, מה השאלה?
וקצת, או משהו, אולי איזה טלוויזיה כזה, ככה, להרמת המורל?
כן, רואה סרטונים, דברים.
יופי.
אין מה לעשות, זה...
יש מה לעשות, אנחנו מכריזים, יש כל מי, עכשיו אני אתן טיפ. יש כאלה שמספרים לי מהאנשים שלמדו צריכה, שהם עושים יום בשבוע, יום אחד, בשבוע שהוא מוכז, היום שבו אני עושה משהו, אבל הוא לא במסך. אני עכשיו נמצאת בתהליך דיטוקסי, כבר שבועיים עם בעלי, ביקשתי מתנה ליום הולדת 40, אני לא הולכת עם תכשיטים, אני לא אוהבת מכוניות, לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, רוצה שאתה ואני לא נוגעים בטלוויזיה, מסך מחשב, מסך טלפון מותר, לא נוגעים בטלוויזיה שבועיים.
וואו.
דיטוקסיק זה נקרא.
וואו.
אני רוצה לקבל את הפרופורציות.
שאת עושה לעצמך.
כן. פרופורציות הלכה. אני רוצה להסתכל על החיים מהצד.
כן.
אם אני אגיד, אוקיי, היה אחלה. חסר לי. עכשיו איזה כיף שחזרנו. אחלה. יכול להיות שאני, משהו ישתנה אצלנו בעקבות זה.
מדהים. האמת שדיברתי, כשדיברתי עם חנואל רוזנברג, שהוא גם בן אדם, איש מתוק, אז הוא אמר לי גם, עשיתי מחקר על הבני נוער, לקחתי להם את הטלפון לשבוע, והוציא איזה ספר גם, והוא אמר, לקחתי באמת אחד מהשבועות האלה, אז הצטרפתי גם. הצטרפתי, ובאמת אתה פתאום מגלה את מה שאתה לא שם אליו לב, כי אתה חי את זה כל הזמן,
זה כמו שאנשים הולכים לעשות ניקוי רעלים, יש פה ליד כנרת כל מיני מקומות, וזה שאתה שבוע שלהם אוכל רק עשב וכל מיני דברים כאלה. בסדר, אני אישית לא אלך לזה, אבל אני מקנה באנשים שכן, ופתאום הם חוזרים, ומשהו כזה בפרופורציות של החיים משתה, פתאום אתה מרגיש שלאכול את כל המנת שוארמה הזאת, אולי זה לא רצוי. אולי לא צריך את התוספות למעלה ולדחוף צ'יפס בפנים, אולי אני אוכל את זה ככה, נקי על צלחת.
וואו. אז זאת אומרת שהדבר הזה באמת יכול לשנות את ה...
כן.
את השגרה, בסוף, בסוף אנחנו אנשים של שגרה, כאילו אנחנו אנשים של שגרה, ואנחנו באמת מחפשים טכניקות שהם לא, הם יאפשרנו לחיות את השגרה הזאת, שאנחנו אוהבים אותה ואנחנו חיים בתוכה, בצורה יותר חכמה.
כן, אנחנו צריכים לעשות כל מיני טכניקות, אני אחזור שוב, לא טיפים, אם מדי פעם דיטוקסיק, ומדי פעם אנחנו צריכים להברר את עצמנו, גם אם לא תעשו כל 45 דקות, כמו פה, שאנחנו שומרות על עצמנו במשרד, הנה יש לי פה, אתה רואה? שם ביצה כזאת של טיימר.
וואלה, טיימר ממש.
אבל הם לא מרשות לי להשתמש בזה שהם פה, רק לפעמים אני מגיעה בבוקר לפניהם, אז אני משתמשת בזה, כי זה עושה להם טק 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 במוח. אז אני שמה לעצמי, כדי, כי אני, שאני חוקרת, שאני נכנסת למצב של מחקר, אני יכולה גם להיות על המחשב 4 שעות, בלי שאני אשים לב. אז לא, לא טוב. אם זה פעם בסדר, אבל לא טוב. אני נלחמת בהרגלים של היומיום, כדי לצאת מהשגרה הטכנולוגית, להתבונן עליה מהצד ולהגיד את מי, אבל עזוב, אני אגיד לך את האמת, אני באדם אופטימי, מאוד. מה שאני עושה זה לא פחות מנאיבי לחלוטין, לעזור לאנשים, אבל אני אגיד לך את האמת, אני חוזרת ואומרת שוב, אנחנו מתחילים כרגע, יריית הפתיחה החלה, המגפה של הסטרס כבר פה. אני דיברתי היום בבוקר עם פסיכיאטר, שאני עוקבת אחריו, דוקטור אילן וולקוב, ש... מהששת הנתונים, רואים את העלייה גם בקליניקות. הפרוזקים מחולקים פה כמו אקמול. והחלק הכי עצוב, זה שמי שהכי הכי נפגע בזה, זה אפילו לא אנחנו. זה הילדים. ואתם כל הזמן, אתם כאילו, כל אנשים שנגשים אליי, ומי עיתונאים וזה, מה יהיה עם הילדים? הם כל היום בוקים למסך. אנחנו בשטח. יש לנו פה תוכנית ילדים, רצה כבר במאות בתי ספר בארץ, כבר 5 שנים. אנחנו מראיינים אותם, יש לנו סקרים שלהם, הם עוברים שיעורים אצלנו והם לומדים. התוצאות תמיד, כל שנה חוזרות על עצמם. הילדים הם לא הבעיה. יש פה הורים שלא מסוגלים להיות פנויים רגשית, להסתכל עליהם, להיות נוכחים איתם, באמת להתפנות אליהם. יוצאים לחופשת, ההורים עם הטלפון, הילדים לא מקבלים מענה רגשי, ואז הם הולכים לטכנולוגיה, כמו בתחילת השיחה. יש להם בור רגשי, אבל אתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה, שהבור הרגשי הזה כנראה נוצר מההורים שלהם.
וואו.
אז בואו נעשה משהו. כאילו בואו, או שתצוותו למדריכה שלנו, שזה, או שתלמדו בעצמכם, תקראו באינטרנט, או שתבואו לעשות בעצמכם איזושהי הכשרה, אבל אל תקשיבו עכשיו לפודקאסט הזה ותגידו, כן. וואו, לא חיכיתי אותך, חיכיתי ממש שיכולתי לשמוע אותם, מקשיבים לנו עכשיו? אני יכולה להתערף, אני אומרת, אנשים, אתם חושבים שזה, פתחתי פה עסק, שזה איזה מקצוע, אני יכולתי מזמן ללכת להיות יועצת ארגונית, שזה התואר השני שלי, בחברה בריטית, תמיד אני מספרת על זה, יש לי הצעת עבודה על השולחן, בעשרות אלפי שקלים, עם אפשרות להעלמת מע"מ, סתם, ואני לא לוקחת את זה.
כן.
אני היחידה שרואה שיש פה בעיה? באמת אני שואלת.
מדהים. לא, תראי, זה באמת אתגר הסטרס, הוא אתגר מטורף. אני לא הכרתי את הכתבה הזאת במעריב, והאמת שגם
עכשיו,
לא התעדכנתי בשדה המחקרי בנושא הזה לאחרונה, אבל רואים את זה באמת כל הזמן. אני רואה את זה מהסביבה שלי הרבה. כל פעם שאנחנו עושים כל הדרכה הכי קטנה, את יודעת, עשינו עם חננאל, אמרנו לו, בוא נעשה ביחד הדרכה. נרשמו לזה כמעט 10,000 מורים. אתה אומר, מה קורה לכם? ואנשים אומרים, כן, 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 אנחנו רוצים, רוצים, רוצים.
הם רוצים שתביא להם דף עם פתרונות מאוד מאוד קטנים ומדויקים, זה מה שהם רוצים.
אבל בסוף באמת הפתרון הוא תהליך, הוא באמת מודעות.
החלום שלי, יש לי חלום, הוא בא לי לפעמים בלילה, שאני לוקחת מראה ענקית, ענקית, בגודל כל כדור, בגודל כל ישראל, אני פורשת אותה מעל כולם, ואז בבת אחת אני אומרת לכולם, תסתכלו למעלה. אני חייבת למצוא דרך להגיע להמונים ולשים להם מראה. יש מחקר של פרופסור ספולסקי, הגאון, באמת, חוקר גם את הדופמין, הוא עשה מחקר עם שבטי בבונים, 8 שנים, הוא חי עם שבטי בבונים, איפה אתה חיית בספארי, 5 שעות ליד כלוב של קוף, 8 שנים, ליד,
טוב, זה חוקרים מטורפים, מטורפים,
גם בשב נראה כמוהם ממש, כאילו וזה, 8 שנים, והמסקנה שלו הייתה, זה שהוא ראה בתצפית שחוזרת על עצמה, שקוף קטן מקבל מקוף גדול ממנו, מכות, מה עושה הקוף הקטן?
מעביר את זה הלאה.
בכלל משמעית. הוא לא, אולי הוא ירוץ לחפש מזון, אולי את אמא, אולי חבר, אבל הרבה לפני זה, אם הוא בטעות יראה, מישהו נמוך ממנו בהיררכיה, קטן ממנו וכו', הוא קודם כל יפוצץ אותו מכות, ואז הוא ימשיך בענייניו. זה האינסטינקט. ויש את זה, מסתבר שזה, הבבונים מאוד דומים לנו, במחקר מאוד משווים אותנו לבבונים. ואז הוא בדק אם זה קיים אצל בני אדם, ונחש מה? מה זה קיים? אני אומרת שוב, הבעיה הכי גדולה שלנו זה שאנחנו, גם ההורים העדינים והלא צועקים, מעבירים המון סטרס. אני אספר לך משהו כואב, והחיים השתנו אחרי זה. אז אל תאשים אותי.
קדימה, קדימה.
כי יכול להיות שאתה שם.
בעזרת השם, נשתפר.
אוקיי, נעשה ונצליח. אוקיי, אז דווקא לפעמים פוגשת הורים שהם לא מרגישים שייכים לסיפור הזה. כי הם מאוד במקום כזה עדין, הם לא צועקים על הילדים שלהם, משתפים אותם וזה. יופי. יש אחד הדברים שהכי מועברים כסטרס סמוי לילדים, זה elsewhere, מקום אחר. זה שאתה אומר, טוב, אני, יעל, מכיר קצת מחקרים, בעצמי קראתי, אני לא אעשה את ה-elsewhere הקלאסי, שזה אומר להיות בטלפון, בזמן שהבן שלי או הבת שלי, במקרה שלך, מספרים לי משהו. כל הכבוד. יפה. מכיר? אתה לא עושה את זה בטח, כאילו יש לך טק.
משתדל. כן.
משתדל, יופי. זה לא משנה כל כך, כי מה שכן קורה אצלך ואצל כולם, זה הנוכחות הטכנולוגית. אז אם זה שעון חכם, או הסמארטפון שנמצא ממש לידך בספה, ואז הילדה כבר מגיל, אומרים שהספירה היא גיל 3, הם כבר חווים אלסוור, היא באה להגיד לך משהו, אבא, אבא, אבא. יאללה, אני בסטרס, אני לא יכול להכיל את כל הדיבור הייתי הזה. ואז היא מתחילה לספר לך משהו, עכשיו היא לא מתייחסת לזה, אבל הטלפון שלך לידך. אתה תמודה שלה רואה את זה. ומה שהיא לומדת כבר מגיל 3, לפי המחקר של פרופסור שרי טורקל מאוניברסיטת MIT, זה שאתה מתייחס אליה כל עוד זה לא. אתה תקשיב לה ותיתן לה יחס, כל עוד זה לא מצפצף פתאום, רוטט, מהבהב, או שאולי אתה נזכר פתאום ששכחת לבדוק משהו. אז אתה נותן לה הקשבה על תנאי. ילדים פה בעידן הדיגיטלי גדלים על הקשבה על תנאי. וזאת בעיה מאוד קשה. כי אם כבר עברת להם סטרס, ואם כבר הם בסטרס מחברים שלהם, אז בבית הם אמורים למלא את הבורות. אבל הבית הפך להיות מקום מאוד מנוכר, שבו מקשיבים לך רק אם זה לא.
וואו. טוב, זה חזק מאוד.
זה המציאות.
זה חזק מאוד. אז
מה לעשות? אז רגע, בוא נקצה להם פתרון. נשים להם בנדיי.
אז תביא פתרון.
שקודם כל זה עניין של להיות, אני קוראת לזה בפרק של הקורס, להיות מודעים לנוכחות הדיגיטלית. זה לא רוחני, זה מדעי. אני נכנסת הביתה, באוטומט, אני עם הטלפון ביד, כי תשמע, פרן, אני מספר לך אמיתי. יצאתי מהאוטו, בנהיגה לא הייתי בטלפון, אז אני מסתכלת רגע על הודעות. יצאתי מהמעלית, אני ממשיכה לבדוק הודעות, אופ, אני בא להיכנס הביתה, זה אוטומט. עד היום, כולל, זה כל יום לתת הדעת הזה. אני אומרת, לא, נכנסה את הטלפון לכיס או לתיק, שלא יהיה לי ביד, ואני נכנסת הביתה. אף אחד לא חיכה לי מאחורי הדלת, לא משנה, אבל אני מרגילה את עצמי לא להיכנס עם טלפון ביד. שאם במקרה הבן שלי ירוץ הכיוון שלי, אז הוא לא יקבל נוכחות טכנולוגית. אתה מטייל עם הטלפון בבית, כולנו. אתה הולך להכין קפה, אתה לוקח את הטלפון למטבח. אתה לא רוצה רגע להתיישב בסלון, אתה לוקח את הטלפון איתך, מתיישב בסלון. אתה רוצה רגע שנייה אולי לעזור לקטנה שנייה להתלבש, אתה לוקח את הטלפון איתך. אני לא אפרט על השירותים, נדלג על החלק הזה. אז אם אנחנו מקשיבים לפודקאסט הזה, אנחנו אומרים, רגע, אז מה את מציעה? תשימו לב לנוכחות הדיגיטלית. אם עכשיו אתם התיישבתם כבר, אתה יודע מה אני רואה? חוג. יש דבר שנקרא חוג עם האבא. שמעת על זה פעם?
שמה, מה?
שכאילו, זה מדריכות הורים עושות את זה, אפרת לקט הגיונה, סייציאד. אז אתה מתיישב עכשיו לזמן עם חוג אבא, ואתה אומר, בואי חמודה, בואי נרכיב פאזל. כאילו, לא שמת לב, שמת את הלבנה פה בצד, ואתה אומר לה, יאללה, בואי נעשה פאזל.
על השטיח שם ליד, כאילו.
אז זה, לזה אני מבקשת, תשימו לב, אם זה, אני לא אומרת, אל תהיו זמינים, תשימו את הטלפון על מצב טיסה. לא, זה קצת קיצוני בעיניי. קחו את הטלפון, קודם כל תעשו מה שטוב לכם, כן? קחו את הטלפון, שימו אותו יחסית רחוק. אומרים, אוניברסיטת טקסס ניסתה להבין מה זה רחוק. אז אומרים, מאחורי דלת, או לפחות מטר וחצי ממך. שימו את זה רחוק, שתשמעו אם מישהו מחפש אתכם. ותתחילו לשחק עם, את הפאזל עם הילדה. פתאום, אחרי שאנשים יקשיבו לזה עכשיו, הם יגידו, וואלה, כן, נכון, אני באמת, זה קטע. זה כמו שאומרים לך, קוראים לזה אפקט החיפושית פולסווגן, אתה יודע למה?
למה?
אתה זוכר איך נראית חיפושית פולסווגן?
בטח.
פעם, שהתחיל המחקר הזה של המודעות הקוגניטיבית, שאתה רואה, אתה אומר, וואי, כמה זמן לא ראיתי חיפושית פולסווגן. פתאום אתה תצא מהשידור פה היום, ואתה תראה, אתה תגנב. אז מה, זה,
כן.
זה סושרדי כזה, או שזה עניין של להעיר את הקוגניציה? ברגע שהמוח קוגניטיבית נהיה מודע למשהו, הוא רואה אותו.
הוא רואה אותו.
יותר. כן. אתם תהיו מודעים לזה יותר, זה כל מה שעשיתי בשבילכם, תאמינו לי, זה מספיק.
וואו, מדהים. טוב, יעל, רק שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים, למה הצטרובל כחול, מה?
יש לזה מלא סיפורים, אבל בהתחלה לימדתי בכלל סטארט-אפיסטים, איך להשיג קשב בעולם שבו המשקיעים מקשיבים להם עם טלפון על השולחן, והם חסרי סבלנות.
כן, האמת חוויתי את זה
במשקיעים?
לא, האמת זה בפוליטיקאים, פוליטיקאים באיזה ועדה.
ישבת בשדולות ואף אחד לא
אמרו, תקשיבו, זה 5-5-5, תביא 5 קופיות, יש לך 5 דקות לדבר, וזהו. דיברת יותר מכן.
אני אומרת פיץ' 60 שניות, אני הייתי בשדולות, פיץ' 60 שניות, אין קפסיטי, הם כל הזמן, היום גם רואים מהדורות חדשות, אתה רואה כאילו את הכתבים, אלה שלא מדברים איתם, הם בטלפון, בטירוף, אז אתה מאשים חברי כנסת, נו. אז למה אמרנו את זה? זהו,
כן.
פסטי של הזיכרון שלי נגמר.
סטרובל כחול, כן.
סטרובל כחול. אז אמרתי להם, תקשיבו, אתם צריכים להביא איתכם חפצים, דברים שמושכים קשב, והיה לי במקרה את סטרובל, לא יודעת למה, בתיק. אז הוצאתי את זה, והראיתי להם, ואז הם, יחזרתי הביתה ואמרתי, לא, זה לא מספיק, מה זה, מה אפן, הוציא את סטרובל. צבעתי את הסטרובל בכחול עם ספרי, שבוע אחרי זה פגשתי אותם בסדנה, והראיתי להם את סטרובל כחול. אבל זה לא הסיפור. זה רק הפרומו. הסיפור הוא כזה, ב-60 שניות. הרבה לא יודעים, אבל הסטרובל יש לו תכונות מטורפות. הוא כאילו חיה מסתורית, הוא חייזר. נגיד, עכשיו תסתכל על הסטרובל שלנו פה מולנו, הסטרובל. כן, בבקשה, אתה יכול...
נראה לי שגם רואים אותו ב...
תיגע, תמשש. אתה חווה את זה, איפה היית רושם את זה? בטבלת חי צומחת ומם. כאילו, זה סיים את העבודה?
כן, הוא נראה...
אתה חושב שזה עוד יכול... אני יכולה לגרום בזה לזוז?
הוא נראה גמור.
אוקיי. אז אני שואלת הרבה הורים בהרצאות שלי, אני אמרה להם את ההצטרובל, ושואלת אותם, תגידו, אתם חושבים שזה הצורה הסופית, או שאני יכולה לגרום לזה להיפתח ולהיסגר? אז המצביעים, והרוב, מלא מלא הורים סגור. זה מת. זה סופי. אני אומר, אוקיי. ואז אני מראה להם אחורי וידאו, שאם מכניסים הצטרובל, כל הצטרובל, כל זן, מכניסים אותו לקערת מים, מחכים כמה דקות, הוא נסגר.
וואו.
לחלוטין, בלוט. ואם אני מוציאה אותו בחזרה לשמש, גם שהוא צבוע, ומחכה יום, יומיים, הוא נפתח לחלוטין, חוזר למצב הזה.
וואו.
אז אני שואלת אותם, אתם מתיישבים פה מולי, ובכל הצדק איתכם, הורים יקרים, כל מי שמקשיב לנו, התחושה היא שהעידן הזה גמור, הלך על הילדים שלנו, הכתבות על נערות באינסטגרם, הן מטורפות, והסטרס, ו... אבל לפני רגע הייתם בטוחים שזה סגור. מה עם קצת צניעות? צנעה. עומדת פה לכם מישהי, שבאמת, אני מקדישה את החיים שלי לדבר הזה, אני אומרת לכם את זה בשיא הביטחון והיירות, זה הכי רחוק מלהיות סגור שיש. זה קצת מים, שהמים זה ידע להמונים, ואתם תראו את זה משתנה, עשינו את זה, יש הוכחות היסטוריות, עשינו את זה בעבר. זה לא כזה טרגי. תנו אמונה.
וואו.
אמונה זה הכל.
וואו, וואו. איזה כיף, איזה מסרים מעצימים. אני חושב שהדבר הכי חזק פה באמת שלמדנו בשידור, זה באמת האופטימיות, כאילו אוקיי, יש מלא אתגרים.
כן.
בוא נפרוס אותם, בוא נלמד עליהם, בוא נתקדם. וזה מה שאתם עושים בהצטרובל הכחול, שזה מדהים באמת ההנגשה ובאמת הרצאות.
יש לנו קהילה, קהילה שלמה של אנשים שחיים בדיגיטל, בלי תחושת החרטה.
מדהים.
בלי התחושה שהם איבדו את זה.
זה מדהים, זה מדהים. גם אנחנו מנסים לעשות את זה אצלנו קצת, בלוקחים אחריות ובקהילות שלנו, ובאמת לתת את המודעות הזאת, ותרוצו להצטרף לה לקהילה ולרשתות חברתיות
ולאתר. יש לנו קהילת הורים חינמית בפייסבוק.
יאללה, יאללה, אנחנו נשים פה את כל הכישורים.
כן, לגמרי.
ואני באמת רוצה להודות לך, יעל, באמת על סתם על השליחות שלך, שזה כל כך מדהים ומרגש, ושמח שבאמת
ושלכם.
דיברנו ונפגשנו, וחברים יקרים ששומעים אותנו כאן, אז תמשיכו לעקוב ותיכנסו גם לקהילות וגם תפרסמו את הפרק הזה אפילו להורא אחד שיקבל מזה ערך.
כן, זה מה שאני אומרת לאנשים. אחד, לא עכשיו זה. בן אדם אחד, תנו לו לשיש.
שמעתי, היה מגניב, למדתי הרבה, תעבירו את זה הלאה. תודה רבה לכם. אני שר, ארגון לוקחים אחריות, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.
יאללה ביי.